ראינו אתמול שיש בתורה שני צדדים. יש בתורה את הדקדוקים, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. יש בתורה את התכלית הפנימית. והרב הסביר שהתכלית הפנימית של התורה, המגמה, היא הדבר העיקרי, מגמתה של התורה. התפקיד של כל הדקדוקים, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, זה ליצור את הרושם בלבבות, שהתורה זה דבר מאוד רציני. התורה זה דבר מאוד עליון, נשגב, עם המון פרטים ועם המון משמעויות. וזה הרשמים החיצוניים שבאים להכשיר את הלבבות כדי ליצור יחס מלא יראה וכבוד וזהירות כלפי הקודש, כשהמטרה בסוף זה שהתוכן האלוקי עצמו יופיע. ולזה הוא רוצה לחבר את הדרשה של הגמרא במנחות בסוף העמודה הימנית בדף 13. על כן רבי עקיבא, רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, וציירו חז"ל במנחות פרק הקומץ רבן משה רבנו, שהוא הלך וישב בסוף 18 שורות של התלמידים של רבי עקיבא, ולא ידע מה הם אומרים. תשש כוחו, כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם, הלכם למשה מסיני. אז התיישבה דעתו. מסביר הרב, שהתורה ידע משה לא ידע כי קרן אור פניו. משה לא ידע כי קרן, מה זאת אומרת לא ידע כי קרן אור פניו? קרן אורו של פניו, אבל זה דבר שולי וחיצוני שבא רק להכשיר את הלבבות, האור. אור הפנים שקרן ממשה, זה לא עיקר עניינו של משה. עיקר עניינו של משה זה דבר השם. אלא הקרינת אור באה ליצור את הלבבות שירגישו שיש פה משהו גדול, וזה מקביל לדקדוקים, זה כמו הדקדוקי תורה. יותר ממה שהיה אפשר להכניס בכוח הגילוי החיצוני מפרטי התורה והרחבתה החיצונית, על ידי המידות המופלאות ויתר דרכי הלימוד, הוכן על פי החוכמה העליונה להרחבתה של תורה בחיצוניותה, שרק על ידי זה יבוא המאור הפנימי לתעודתו. כי בזה תצא קדושתן של ישראל לפועל ויעשו מוכשרים ולוצר הטוב הכללי העתיד לבוא מגנזיה של תורה. כלומר, האור, קרן האור זה כמו הגילויים החיצוניים של התורה, שהם המידות המופלאות ודרכי ולדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. כל זה בשביל ליצור הכשרה בלבבות, שבשביל מה? בשביל המאור הפנימי, שזה הדבר העיקרי. וכמו, עוד לכן, משה, שהוא לא ידע כי קרן אור פניו, הוא גם לא יודע את הדקדוקים, כי זה על הנושא שלו. משה, הנושא שלו זה המגמה הפנימית, המרכזית, של הטוב הכללי העתיד לבוא, מגנזיה של תורה. אלא שרבי עקיבא הוציא אותו אל הפועל, את הדקדוקים. זה כמו חשיפת האור. זה מילתא דוידא ליגלויה. קרינת אור פניו של משה, אומרת הגמרא, זה מילתא דוידא ליגלויה. זאת אומרת, התברר שוודאי זה תרם, הקרינת האור, הדקדוקים, להעמקתה של תורה. הכל נסמך על הכללים והמגמות הרגעות של כלל תורה בתכלית מצוותיה. הכל מחזיר אותנו חזרה למגמה הראשית. מצד פנימיות התכלית הכללית העולה מכל הפרטים יחד. ובאמת, הכל בסוף חוזר להלכה על משה מסיני. כל הפרטים והדקדוקים של התורה, כמו גם קרני האור של משה, הם לא באו אלא בשביל להחזיר אותנו חזרה את תשומת ליבנו לדבר העיקרי, שזה תורת משה מצד עצמה, לחל משה מסיני, שזה עומק התכלית הכללית של תורת השם, וזה ודאי דבר רק משה יודע, את עומק ועומקה של תורה, מה באמת הקב"ה רוצה, לא יוכל איש אחר זולתי אדון הנביאים להגיע אליו. אז זה, לעניין קרינת הקרניים, הרב מדמה את הקרניים לדקדוקים, שמטרתם ליצור את היחס אל התורה, אבל בסוף יש דבר, הדבר העיקרי זה התורה מצד עצמה, כמו משה מצד עצמו. שואלת הגמרא, לכאורה שבת, גם מי אבידה לגלוי?
הפרטים עצמם הם אלה שעתידים להתגלות ועכשיו גם
לא? לא. הפרטים, הערך שלהם הוא בתור משהו שמבוא הכשרת לב לקראת הפגישה עם התורה, עצמותה. אז בעצם יוצא שכל הפרטים, בסוף אתה תגיע אליהם, אתה תגיע אל תכליתם, אל משמעותם. הם לא נושא מצד עצמו. הם לא נושא בפני עצמו שאתה לא יודע עליו. זה משהו שהוא מטרתו עתידה להתגלות בסופו של דבר. בשביל מה יש אור? בשביל לעורר את הלבבות. אז בעצם המטרה תתגלה.
זה בהקבלה הזאת. האם משה רבנו, את כל הפרטים שאנחנו מכירים, משה רבנו ידע, או שלפי זה הוא לא ידע?
יכול להיות שהוא לא ידע אותם. אבל בסופו של דבר, הם כולם מובילים אל מה שהוא יודע. אז בסוף הפרטים, זאת אומרת, נתיישבה דעתו, כי בסוף כל הפרטים האלה זה מין דרך עיקוף להגיע אל מה שהוא נמצא. אז זה לא עוד איזה משהו שאני לא יודע. זה פשוט מסלול להגיע למה שאני בן כבר נמצא שם. כמו אדם שמגיע לאותו מקום בדרך כזאת, יש אדם שמגיע ככה. אז אדם שמגיע ככה הוא רואה יותר בדרך. אבל זה רק פשוט עיקוף. כן, זה הכוונה, זה הכוונה.
הכוונות.
כן, זה מה שהוא מסביר. הוא לא הבין את רבי עקיבא. הוא אומר שהוא נשב שם, אבל הוא לא הבין מה רבי עקיבא אומר. איך זה לגבי שבת? שבת לכאורה גם כן אבידה לאיגלויה. אומרת הגמרא, שבת אבידה לאיגלויה, אבל מתן שכרה לא אבידה לאיגלויה. הגמרא מחלקת בין השבת לבין מתן שכרה. בשבת עצמה יש גם שתי בחינות. יש את הצד החיצון של השבת ואת הצד הפנימי של השבת. שבת יש בו צדדים חיצוניים וערך עיקרי פנימי. גם לפי מצב החיים בעת ההווה, גם כיום, שאנחנו עדיין לא נפגשים עם המצב האידיאלי של השבת, גם בהווה שהקודש והחול, הרע והטוב, משמשים בערבוביה, יש תכלית גדולה לשבת שהיא מורגשת. גם היום אנחנו יכולים לקבל משהו מהשבת. שהרי גם היודעים את החיים וערכם מצד צורתם בעת ההווה, לא יוכלו לומר אחרת. גם אדם שהוא לא, אין לו שאיפות אל עתיד רוחני מאוד עליון, אלא כל מה שהוא מכיר זה את החיים כפי שהם עכשיו, ואין לו חלומות יותר מהחיים. גם הוא יודע שיש משהו בשבת. למרות שאצלו עדיין הקודש והחול מעורבבים, עוד לא מגמת הקודש, עוד לא מאוד מאוד עליונה ומבוררת בקרבו. סוף סוף, גם הוא יודע שהתעלות הרוחנית היא דרושה על כל פנים. צריך מדי פעם קצת התעלות רוחנית. גם אדם שהוא לא שואף לימות המשיח בחיי העולם הבא, יודע שזה טוב פעם בכמה זמן. קצת רוחניות, זה טוב, זה בריא. זה טוב שזה ממוזג בחיים, זה ככה מעדן את החיים. זה טוב שזה לוקח חלק הגון. גם אם לא יוכלו להשיג איך תכלית החיים ישירו כולם קודש, גם אם לא כולם שייכים למגמה הזאת, שכל החיים צריכים להוביל אל הקודש, כי הם לא ידעו שכבר קדם יוצר כל לקדשנו הקדושים בעצם, לא יודעים שכל זה כל הענייננו להיות קדושים. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו קדושים, וזה כל הנשמה שלנו, וכל חיינו משל להיות קודש. לא כולם מתרומים לידיעה הזאת, אבל גם אדם שלא נמצא בהכרה הרוחנית הזאת, שהחיים כולם מגמתם היא הקודש, גם הוא יודע וגם הוא מבין שיש חשיבות לצקת בחיים מדי פעם איזה תוכן רוחני. זה נותן לחיים רוממות, אצילות, עדינות מסוימת, זה מתרבט את החיים. נכון? מעלת הקדושה שהיא רק כמוסה בנו, הרעיון הפנימי העליון של השבת, להיות כל הזמן חיי קודש, זה עדיין כמוס, זה עדיין נעלם. היא צריכה לצאת אל הפועל בכל תוקפה, בעזרת השם להתפשט על כל החיים, לאט לאט, עד שיבוא יום שבו יהיה מנוחה שכולו שבת. תבוא תקופה שבאמת כל הזמן יהיה בחינת שבת. כי כל החיים יהיו קודש, אז יהיה, לא יבדל כבר בין יום חול, יום שבת, יהיה תקופה שכולה שבת, כולו קודש. אבל בינתיים, גם אם עדיין לא הגענו למצב הטבעי הזה, זה שצריך אדם להקצות חלק מחייו לקדושה, לאצילות, לחמידת טוב, להכרת כבוד אמיתי של חוכמה עליונה, לדעת השם, על זה לא יסתפק, אין ספק בנושא הזה על כל איש ישר מעצין טוב. כל אדם ישר מבין שיש לזה משמעות. ולכן, גם קדושת השבת, יש בבחינה שהיא מילתא דאבידא לאיגלויה, זאת אומרת כל אחד יכול להיפגש עם ערכה של השבת, זה לא כזה סוד עליון, בערכה חיצוני, מצד המשמעות החיצוניות של השבת. הרבה אנשים מבינים את הערך של זה, זה פועל על העם. ומצד מידתה החיצונית, היא מתייחסת באמת לאותן טובות, שלא צריך להודיע את מתנתן, כי הטובה ניכרת. אתה לא צריך לשמע, הבאתי לך טובה, אני רואה שהבאת לי טובה. וואלה, הרעיון של שבת, רואים שזה טוב, לא צריך לספר לי, תשמע, באמת זה טובה. זה טובה ברורה, ניכרת, ברור שזה טובה. לא צריך, כדי שתיקח חלק באהבת הטוב, לדרג השקעת הטובה שיותר נשגבה ועליונה. אין צורך עכשיו לדבר על זה, כי הכרת הטוב היא צומחת ממילא. כן? אז לא צריך לדבר על, 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 על שבת מצד הערך החיצון שלה. אבל לשבת יש גם ערך פנימי. מתן שכרה, הכוונה, הפוטנציאל העתידי של השבת. זה נקרא מתן שכרה. לאיפה השבת מובילה את האנושות בטווח ארוך? מתן שכרה זה איך שהיא תוביל את ההשלמה העליונה העתידית, להרים את החיים מערכם של עכשיו. לא לנחל רק חלק של קדושה בחיים, כמו שזה היום, קצת קדושה, אלא השבת צריכה לרומם אותנו לאט לאט על מצב אידיאלי של לקדש את כל החיים כולם. זה לא וידה להיגלויה. שכל האדם והרגע שלו לא יכול להגיע לשם. כי אם את השמי, שהייתה לנו בחיבה יתרה, לא הודיענו כמקדשן. זה הקדוש ברוך הוא היה צריך לספר לנו. לדעת כי אני השם מקדישכם, שמהות השבת עניינה באמת לחשוף שהחיים צריכים להגיע בסוף לאיזו מדרגה של כולם קודש. ואם היה שהקדוש ברוך הוא היה אומר לנו את זה, לא היינו יודעים שזה מגמתה של השבת. אני חושב שהשבת באה להוסיף עוד אחוז רוחני מסוים בחיים שלנו. אבל באמת, עומקה של השבת הנעלמת היא לרומם אותנו למצב אידיאלי, לא עכשווי, שכל החיים כולם קודש. לדעת כי אני השם מקדישכם. לפי ערך ההשלמה יותר רוממה, ראוי שתפעל על הרגש וכוח הכרת הטובה שראוי למתנה. צריך מתנה, צריך הנותן להודיע את המקבל ממנה, מפני שלא יכול כוח הנפש האדם לחלקל את כל אור האוצר הטוב שיש בהשלמה העליונה של המציאות. כן, לפי זה צריך הנותן להודיע את המקבל, צריך להודיע את מי שמקבל את המתנה, כי האדם לא יודע בכלל, הוא לא יודע לחלקל את כל העתיד הזה, אין לו מושג את כל הפוטנציאל האדיר, את כל אוצר הטוב שנמצאת, שהמציאות האדירה הגיעה אליה, עד שיהיה אפשר לומר שבאהבת הטוב יבוא אל התעודה. אדם לא יודע מזה, אין לו מושג בכלל. כי אם בחשק לרדוף אחרי חפץ השם בעולמו, שהוא כולל את כל הטוב. איך אדם יגיע לדבר הזה? זה בא אומנם ביות מושפע לטובה רגע של הכרת הטובה. על איזה שקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, הבאתי לך שבת, שזה דבר עתידי, עליון, קדוש, וזה מעורר לך את הכרת הטובה. והכרת הטובה זה עצמו מה שיקדם אותנו לשבת העתידית. כי הכרת הטובה זה מה שישפיע עלינו לטובה לרדוף אחרי חפץ השם בעולמו. שכשאנחנו מבארים היטב כראוי את ערך הכרת הטובה, זה מה שיניע בכל זה כיד את כלל הברואים, זה מה שידחוף את הבריאה, את כל האנשים פרטיים לעשות את הטוב יותר שלם. לכן הכרת הטוב היא המנוע האמיתי כדי לקדם את יום שכולו שבת. אתם רוצים להגיע ליום שכולו שבת, יום העתיד, השיטה היא הכרת הטוב. זאת אומרת, הרב פה אומר שלא סתם נבחרה השבת כדוגמה למקרה של הכרת טוב, שהקדוש ברוך הוא נותן מתנה ומודיע. כי באמת הדרך להגשים את אידיאל השבת זה על ידי המכשיר הזה שנקרא הכרת הטוב. זה השיטה לקדם את עניינה של השבת בעולם, זה על ידי הכרת הטוב, להגביר את הכרת הטוב. אחרי השם מלכנו, אחרי שיתקדם הכרת הטוב בליבנו, אז נלך אחרי השם בצורה מאוד פשוטה, כאריה ישאג. כמו שאריה שואג כולם זזים, ככה כולנו נזוז אחרי ריבונו של עולם, כי הוא ישאג והחרדו בנים מים. זה נקרא מתן שכרה, זה לא אבידה להיגלוי, שעל זה נאמר לדעת כי אני השם מקדישכם. לסיכום, אם כן, ראינו שיש ערך חשוב בהכרת הטוב, ראינו גם שבתוך התורה עצמה יש את הצד החיצוני ואת הצד הפנימי. הצד החיצוני זה הצד שנגלה לפנינו, שהוא יוצר את הרושם ותעורר אותו לבבות. גם בשבת יש צד כזה, שכבר עכשיו אנחנו רואים בנגלה משמעויות רוחניות, ויש את הצד הנסתר בתוך התורה ובתוך השבת שהוא עתידי. והדרך להגיע אל המרוממות ולעתיד הנשגב זה דווקא על ידי הסולם הזה שנקרא כוח הכרת הטוב. זה הסולם המרכזי שאיתו אפשר לטפס למדרגות עתידיות כמה שיותר גבוהות. אתה רואה משהו עם המון פרטים, עם המון זה, זאת אומרת, משהו רציני, משהו מאוד מורכב וכנראה מאוד עליון, זה לא איזה משהו פשוט. אז יש לך יחס של זהירות, כבוד ורצינות כזאת שבאה לזה. אתה ניגש לזה אחרת. אפילו סתם, אפילו ברמה, נקרא לזה הכי חיצונית וילדותית. אתה רואה, נגיד, ספר של 2,000 עמודים. אני לא יודע מה כתוב שם, אבל לא יודע, אתה כבר יש לך איזה ריספקט כזה. אתה אומר, מה, אז פה זה... מישהו פה עכשיו כתב 2,000 עמודים, זה עסק רציני פה, אתה מסתכל. אתה עוד לא יודע מה כתוב בפנים אפילו. אתה ניגש לזה, אתה רואה איזה חוברת קטנה, היחס הנפשי שלך הוא מראש שונה. אתה רואה דבר עם המון רשימות, עם המון כל מיני פרטים, אתה רואה, תחשיב, זה דוקטורט רציני, אני לא מבין בזה, אבל זה רציני. אז התורה, זה שיש בה המון פרטים, והמון מורכבות, ודקדוקים, ואתה רואה את כל השס, זה ענק, אתה רואה שס, 20 כרכים, ודרשות, וזה, והמון, אתה מבין, זה עסק רציני, זה חוכמה מאוד עליונה. זה יוצר כבוד, כבוד, וזהירות, ויחס רציני אל התורה. אפילו אם אתה עוד לא יודע בכלל מה מגמתה של תורה, אין לך מושג אפילו למה התורה מחנכת אותך, מה התורה רוצה. נותן לך איזה יחס נפשי כזה, ככה הוא מרב מסביר. וסבר, ראינו שהרמב״ם במורה נבוכים הולך בכיוון דומה. שהדקדוקים של התורה הם לא בהכרח המגמה הפנימית, טעמי התורה, אלא הם באים ליצור את היחס הנפשי. אתה פה יודע מה למעלה ממך, יש משהו עליון, אתה מסתכל על זה מלמטה. זה המטרה של הדקדוקים.
זה
פתח. זה משהו שבא לפתוח את הלב. כי זה לא הכל, זה רק לפתוח. בוודאי שצריך בסוף להגיע למגמה. תשמע, אתה רואה בן אדם, אתה נכנס לבית של מישהו ואתה רואה ארבע קירות מלאים ספרים. מכל כיוון שרק ספרים. תשמע, אתה עוד לא יודע בכלל מי הבן אדם, אתה לא יודע מה הוא חושב, מה הוא רוצה, אתה לא יודע כלום. יש לך כבר איזה יחס אליו. לא יודע, אתה מתייחס אחרת. אחר כך אתה נפתח לך הלב, שהוא יגיד משהו שהוא חושב, אתה מקשיב אליו אחרת מאשר סתם בן אדם שאתה בא אליו הביתה. אתה מקשיב אליו בצורה שונה. אז נכון, זה רק בא לפתוח את הלב, את הדלת הראשונית. אחר כך צריך בסופו של דבר, נכון, את הטעמים עצמם, את התוכן עצמו. רב חיסדא, אבא נקיד בידי תרתי מתנת הדתורה. רב חיסדא היה כהן, כהן מיוחס. ונתנו לו זרוע לחיים וקיבה, שזה מתנות כהונה, זה בשר שנותנים לכהנים, ששוחטים בשר, צריך לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה. זה חולין, זה לא מתנות, זה לא דבר קדוש, זה דבר חולין. ורב חיסדא קיבל מתנות כהונה, ואומר, מה אני אעשה עם המתנות האלו? אמר, אני צריך זרוע לחיים וקיבה, מה אני אעשה עם זה? הוא רוצה לחלק את זה. אמר, כל מן דעתי, מי שיבוא, הוא אמר, לשמעת אחדת, לשמד, רב יביא לי איזה דבר חידוש, בשמו של רב, שאני לא שמעתי עד היום, קבל צ'ופר, איזה קבע, קבל איזה זרוע. יבינה נעלה. אמר לי, רב אבר מחסי, אחי אמר רב, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו, שנאמר, לדעת כנה שמקדשכם. מדהים, יבינה נעלה, נתן לו את הבשר. אמר, חביבים אני לחשמת עד הרב כולה, אם אתה כל כך אוהב חידושי משמו של רב, אמר לו, אם כן, כל מה שבא מרב, אני מת על זה. אמר לו, היינו דאם הרב, מילתה על בישיו יקירה. המעיל, שהוא אדם מאוד צריך את המעיל שלו, אז הוא בעצם שווה לו און תואפות. זאת אומרת, דבר שאדם מאוד רגיל אליו, אז הוא ממש צריך אותו, הוא לא יכול בלעדיו. דווקא לפעמים חפצים שהם לא שווים באמת הרבה, אבל אדם מאוד מאוד רגיל בהם, הוא לא יכול בלי זה. אז זה און תואפות בשבילו. זה כמו אדם, נגיד, אדם כל השנים, אני יודע, למד מאיזה ספר. ושם הוא כתב את כל החידושים שלו וזה וזה וזה. אז הערך של הספר הזה בשביל אותו בן אדם הוא 10,000 מונים. למרות שאובייקטיבית בשוק הוא לא שווה הרבה, הוא מרופט והוא ישן. אבל לאותו בן אדם הוא שווה הרבה. אתה, בילל שאתה, כל החיים שלך ינקת מתוכת רב. זה העולם שלך. אז כל איזה קובץ חדש, איזה כתב יד עתיק, לא יודע משהו לרב, מיד אתה מוכן לשלם איזה עוד תואפות. אמר, היינו אדם הרב, על בישי יוקירו. אז עכשיו יוצא שמה קרה? הוא נתן עוד פתגם בשם רב, מהצד, בלי להרגיש. אמר לי, אמר רב, אחי, כך אמר רב, בתראית עדיף עלי מקמאית. עכשיו, הממרה השנייה, עוד יותר טובה ממה שאמרת לי מקודם. יב ענקית אחרית, ריבנה לך. אם היה לי עוד מתנות, הייתי כבר נותן לך גם אותם. בשר, אנחנו נושאים, הנושא שלנו זה בשר. אכילת בשר היא מרוחקת קצת אצל התורה. התורה אומרת לנו להיזהר באכילת בשר. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, אומרת הגמר בקידושין. שהרי כתוב, מעריך מאוד בפרשת, בספר דברים, פרשת ראה. כי תאווה נפשך לאכול בשר, ואמרת אוכל בשר, לשון החזל זה נקרא בשר תאווה. ההיתר לשחוט מחוץ לבית המקדש, זה יותר מיוחד. מלכתחילה, בזמן שהיה המשכן, היה אסור לשחוט מחוץ למשכן. כל פעם שאדם רוצה לאכול בשר, היה צריך לשחוט במשכן, להקריב קורבן, ורק אז אוכלים. אין אכילה, סתם אוכלים בשר. מקריבים קורבן שלמים, ואז אוכלים. ואז אמרה התורה, טוב, כי תווה נפשך לאכול בשר, וירחק בך המקום, מה, כל פעם תלך לבית המקדש, אתה גר ברמת הגולן. טוב, בסדר, הותר בשר תאווה, זה לשון הגמרא. הותר בשר תאווה. משמע שזה מין דיאבד כזה, בגלל התאווה שלך, טוב, נו, מה אפשר לעשות? דווקא כשתאווה נפשך, טוב, אז אין נעמוד נגד תאוות הנפש. במדבר. עד שנכנסו לארץ, לא היה דבר כזה לאכול בשר סתם. כל אכילת בשר, הולכים לבית המקדש, שוחטים, עושים קורבן שלמים, בבקשה, תאכל. היסוד הכללי שעל ידו ראוי הבשר להיות למאכל לאדם. למה באמת צריך לאכול בשר? מפני שלפי מצב אדם וחלישותו, לא יוכל להשתלם היטב בשלמות גופנית ורוחנית אם ינזר מאכילת בשר מחזק את כוחותיו. זאת אומרת, תפקיד אכילת הבשר זה תפקיד ביולוגי וצריך בשר בשביל לתת כוח, שזה ברזל, חלבונים, אני יודע, כל מיני דברים. אמנם מצד הטבע גופנית לבדה, עוד היה בזה עוול. אז מה אם זה משתלם לך? אז מה? זה סיבה לאכול מישהו אחר בגלל שלך זה טוב? זה עוול נגד הצדק ונוגע לבעלי חיים. מה אתה לוקח? אלא שצריך לצרף לפה עוד חשבון. שהחיזוק הגופני, זה שאתה אוכל בשר ואתה חזק, יביא עמו משך הזמן גם חיזוק רוחני. כי אם אתה בריא בגופך, אז אתה יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות ולהתפלל. ומעט החיזוק הרוחני בסופו של יום יבוא גם תיקון כללי של כל המציאות על ידי האנושות. ואז בעקיפין גם בעלי החיים, גם הם מושפעים מזה. כתוב שלעתיד לבוא, גם בעלי חיים יהיו יותר מרוממים. אז יוצא שבגלל שהבעלי חיים היום נותנים לך בשר, אתה אוכל בשר, בעזרת הבשר אתה מתקדם ברוחנית, בסוף זה יביא להתקדמות של האנושות שירומם גם את הבעלי חיים. אז זה מצדיק את אכילת הבשר היום, כי בעלי חיים השתחררו את רומו לידו, ולכן להם יעתה לתת מס. אתם צריכים להיות שותפים במאמץ האנושי הכללי, שראוי למכנת המעבר לתקופה הזמנית הזאת, עד שיבוא העולם ותכליתו הנרצה. כן.
זה שאוכלים את אכלת המתרומות עם זה שאוכלים עוד דם, או בזאת שזה
שאוכלים? לא, הוא מסביר, לא מסביר ככה הרב פה. זה המקובלים. הרב פה עכשיו הולך לא לך על דרך המקובל. הוא אומר, כתוב שלעתיד לבוא, החיות יהיו יותר מעולות.
הם שאוכלים את האחים שלהם?
אז הם צריכים, זה המס שהם צריכים, המס קבוצתי. זה מס קבוצתי כזה. החבורה שנקראת בעלי חיים, אתם רוצים שיום בעיר אחד, האריה יפסיק לטרוף אתכם? את הכבשים? שהזאב? אתם רוצים שהזאב? תראו, היום הזאבים עושים בכם שמות. תנו כבש אחד, ולעתיד לבוא, מתוך זה, לאט לאט יהיה המצב שהזאבים יעזבו אתכם קטע. אז מי נזכר כזאת?
מכאן כאילו ככל שתהיה יותר מוסרי, אתה צריך
לאכול
יותר בשר, כאילו...
אם אתה צדיק יותר גדול, כן. הכהנים למשל, הם אוכלים המון בשר, הכהנים. כי הם עובדים הרבה רוחניות. זה טוב שהגמרא, ירושלמי בשקלים אומר, זה משנה בשקלים, משנה אומרת, וגם ביומא, שהכהנים היו חולים מאוד, היה להם המון בעיות מעיים. כי הם היו אוכלים המון בשר, והולכים יחפים. והם גם אסור להם שתות יין, והגמרא הראשונה אומר שאם שותים יין זה קצת מאזן את הבשר, אז היה להם המון בעיות מעיים, היה להם רופא מיוחד, היה מקצוע שהתפקיד שלו היה לרפא את הכהנים. טוב, אבל זה הכהנים, לא כל אחד הוא כהן.
זה חלק מזה
שבסוף, אבל אדם גם לעתיד הוא צירות גיבור. נכון. יש שם מגה 3 בקפסולות, אתה כבר צריך להיות גיבור. כן. ודאי שזה אומר שצריך לבדוק טוב, יכול להיות שזה לא עונה על כל הצרכים. אבל אתה צריך לבדוק שאתה אוכל בשר, כי זה מביא איזה תועלת ולא סתם. תאווה. הסגנון של ללכת לאכול בשר בכמויות, הסגנון הזה של לאכול בלי שום קשר למה שהגוף באמת צריך, זה צריך לרסן את זה, זה באמת חשוב לרסן את זה. כי רואים שהבשר הוא מאוד מקדם את התאווה באדם. הבשר זה דבר שמאוד מניע את התאווה. וצריך אדם צריך להיות, להיזהר בזה, לא לאכול כל הזמן, לא לאכול הרבה בשר. זה נכון. כן, נכון. נכון, זה משפיע, כן, זה משפיע. זה עוד עניין, כן, זה עוד סוגיה. דרך אגב, אם כבר אנחנו עסוקים. הגר"א אומר את זה, הגר"א אומר. הגר"א אומר שהיצר דעצר תאווה אצל תלמידי חכמים בסעודות מצווה. ולכן צריכים להיזהר מאוד בסעודות מצווה. כי היצר רע הוא מתחפש. הוא אומר, סעודת מצווה וזה, ושם הוא נכנס. אז דווקא בסעודת מצווה צריך מאוד להיזהר. הוא כותב. לא לאכול הרבה, להישאר קצת, כי אז דווקא תלמידי חכמים צריכים להיזהר בסעודת מצווה. לאכול ככה קצת המויצי וללכת. חתונות ובריתות כאלה, לא להישאר למנה השנייה. עזוב, אכלת, נכון, תלך. לכן, המרכז של אכילת בשר ומשקל הצדק נמצא רק במקום החוכמה. איפה מותר לאכול בשר? רק במקום ששם אנשים חכמים, ואנשים הם יודעים את מטרת החיים. ביותר במקום שהחוכמה מתאמצת להרחיב גבולותה, לקנות לידיעות חדשות בתורה ודעת השם. מי מוצדק לו לתת לו מנת בשר יתרה? אומר רב חסדא. מי שאומר לחידושים? מי שאומר לחידושים של תורה ומקדם את האנושות קדימה, אז מוצדק לתת לו בשר. זה דרך מפולש, דרך שמקדמת אותנו לתיקון המציאות כולה, באחרית הימים, בעלי חיים בכלל. נו, אז מוצדק לתת לו, לקדם אותו. על זה נשמח מאמרם, שעם הארץ אסור לו לאכול בשר. הגמרא בפסחים. גם רבי יוסף ג'יקטיליה גם כותב את זה. אומר, עם הארץ אסור לאכול בשר, כי זה לא צודק. מה פתאום אתה אוכל בשר? מה יחזית, מה אתה יותר טוב מהכבשה? מה אדם עצום הכתפי? אלא בגלל שאתה לא תמיד חכם, ואז יש מעלה, שאתה מרומם אותה למדרגת חי, למדרגת אדם, כך הוא אומר. אבל אם לא, אתה מארץ, אז אל תאכל בשר. נכון, אפשר לעשות כל מיני חשבונות, אבל זה אותו עיקרון, שאין צדק, הוא חוזר על זה, זה לא צודק. לכן, מה אמרה התורה? אם כבר אתה שוחט בשר, צוותי התורה לתת מתנות מבשר חולין, כל בשר חולין, רק לא גורבנות, בעצם בכל בשר, תבין, זה קצת, תתייחס לזה קצת כקורבן. אם אתה לא הולך בית המקדש, תתייחס לזה קורבן. תן מבשר חולין לכהנים, מי זה הכהנים? זה מורה התורה ודורשיה. מה שלא עשתה כן ביתר המינים. שנה מקרים בקרמי. מדאורייתא, מירקות לא צריך להפריש תורמות ומעשרות מדאורייתא. זה דרבנן. כי רק דגן תירוש ויצהר מתחבים תורות ומעשרות מן התורה. ובכל זאת בשר צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. להודיע שאומנם בשר יבוא לתותו רק בהיכלו מחכמים, כדי לסעד את הרחבת התורה והחוכמה. זה מוצדק. מן התוצאות לשחרור המציאות בכלל. זה שווה לכל בשר. אם זה בשביל חכמים.
זה גילול ביטוחי. בכל מקרה, אפילו אם אתה תהיה, אם זה דבר, לפחות הכהן.
כן, אז אתה לפחות יצא מזה איזה ברכה. על כן, בהחזות רם מתנת לתורה. תורה, בייחוד, בשר שור. כי בשר שור הוא מוסיף הרבה אומץ בכוח הבינה. כמו שהגמרא בבבא קמא אומרת, שהוא אומר, אני לא יכול עדיין להגיד סברה, זה לא אכל נביסרא דתורה. ככה מופיע שם בגמרא. אומר, אני לא, אני, אתה רוצה סברות, שמע, בלי בשר שיעור עוד לא רציני. זה שם הוא אומר את זה בתור נימוק, התנצות על מניעת העמקה בעומק ההלכה. אז לכן הוא אמר לגלות ביותר, תכונת מתנות הללו, מה המטרה של השבור שקיבלתי? המטרה היא לחזק את הכוחות השכליים, לתת כוח לו, לדעת ידיעות חדשות, למכור תורה וחוכמה. לכן מי שאומר לי, שמעת אחדה, מוצדק לתת לו בשר. אמנם, למה הוא נותן לו שתיים? פי שניים יש בקיבוץ הידיעות מכל מאמריו של איש גדול, שדורו ודורות שאחריו ילכו לאורו. למה אתם פי שתיים? שתי מנות. כי אם מישהו יגיד לי ממרה של רב, אז זה לא סתם דבר חידוש, זה דבר חידוש בריבוע. למה דבר חידוש בריבוע? א', זה עצם ידיעת החוכמה. כל דבר חוכמה, זה דבר טוב. שתיים, זה מלמד אותנו השקפה כוללת על ערך האיש הנעלה ותכונת אפשו הגדולה. אתה אומר דבר תורה בשם איזה צדי גדול. זה עוד הבנה לאישיות שלו, על מי הוא היה. וזה מופת לכל מי שרוצה להתנסה, לחיות חיים קדושים על פי התורה והדעת השלם ואור השם. כי איך מחכים, איך הולכים לאורו של אדם? על ידי זה שאוספים המון פרטים, על ידי כל ניצוצי האורה שמפוזרים בכל מאמר ומאמר. כשהתקבצו ביחד, אז יוצא תמונה נהדרה של דמות דיוקונה רוחני של אדם הגדול. צריך לאסוף את כל תורתו בשביל להבין מי הוא. ואז על פי הדרך, על פי הדמות הזאת, נוכל ליצור לך בעקבותיו. אז לכן ראוי המשלים את הבניין הנהדר, לבין פינה אחת שחסרה לבינה. לתודה כפולה, מגיע לו שתי מנות. א', הוא אמר דבר תורה. ב', הוא עזר לנו להשלים את הפאזל של מי זה רב. על עצם הדבר הפרטי ולכל, השלמת הבניין בכללו. ראוי לתרי מתנתה. טוב, רבה במחסיה, שמע את תשוקתו של רב חסדא לדבריו של רב, השכיל וערך התשוקה מצד כללותה ומצד פרטותה, הביא גם הוא מאמר כללי. זאת אומרת, הוא לא סתם נתן מימרה, סתם איזה חידוש הלכה, אלא חידוש הלכה שמלמד על האישיות של רב. זאת אומרת, הוא רצה, הוא הבין בדיוק מה רב חסדא מחפש. רב חסדא לא סתם מחפש איזה דבר תורה. דבר תורה שעוזר לנו להבין יותר טוב את האישיות של רב. הנותן מתנה לחברות צריך להודיעו, כי כתוב לדעת כי אני השם מקדשכם. זה בא ללמד אותנו שהלימודים הכלליים שבו הם הרבי ערך. כן, זה לא סתם מאמרה, זה מאמרה היא עוצרת בקורבה סודות נעלמים, כמו שהרב הערך בדרוש הזה, כך הרבה דברים גדולים יש במאמרה הזאת. שיש אמנם צורך למוסר פרטי גם כן, במקום שיש מקום להתרחבות המוסר הכללי, שיבוא באחרית התעודה הנצחית האלוקית בעולם, צריך המוסר פרטי להיות נדחה ממנו. יש ערך מוסר פרטי לא להגיד, תגיד, תמה, הבאתי לך משהו. מצד העתיד, אז כן חשוב להגיד, לפתח את הכרת הטובה. על כן, אף אם ינעם לאוהב טוב וחסד מעשות טוב, בלי שמנו תוצאות להכרת הטובה. אדם שנותן מתנה, מצד אחד היה מעדיף לתת מתנה לשמה, חסד, בלי הכרת טובה מצד המקבל, שלא ידע שבאתי והבאתי לו את זה, זה מצד המוסר הפרטי. אבל כאשר הכוח של הכרת הטובה יביא את הטוב הגמור בעולם, כיוון שהכרת הטובה הזה בטווח ארוך יותר חשוב לעולם, זה יקדש את החיים וירומר את ערכם, לכן ראו שיותן מקום לכוח הזה להתפשט, אף על פי שלרגש המוסר הפרטי של מיטיב הטוב יעיק בלבבו מעט. זה קצת מעיק עליך שאתה צריך לספר, אתה היית מעדיף לא לספר. וזו גם השלמה נכונה לכללות אכילת בשר, שמעיקה לרגש המוסר הנעלה של לב מתנה, שרגש החמלה יפעם בלבבו ורגשי הצדק מוצאים בו מסילות, גם ביחס בעלי חיים, כאשר יעת לגדולי עולם. זה גם עוזר לנו, וזה קשור לסוגיית אכילת בשר. אכילת בשר זה מעיק קצת על הרגש המוסרי, נכון? בהווה. אלא כל ההצדקה לאכילת בשר, הסביר הרב, זה רק מצד החשבון העתידי. זאת אומרת, הרב גם מקשר את את הסוגיה של הכרת הטוב לסוגיה של אכילת בשר. כי בשניהם יש לך מצוקה עכשווית מוסרית, שאתה מאזן אותה, מצדיק אותה בשביל העתיד. אתה מקריב איזה קורבן מוסרי בהווה בשביל העתיד. אתה אוכל בשר עכשיו, שזה לא יפה, זה לא צודק. למה? בשביל עתיד הבעלי חיים. אתה עכשיו אומר, שמע, הבאתי לך טובה, למרות שזה לא כל כך נעים, זה לא יפה, להגיד, שמע, עשיתי לך טובה, בשביל הכרת הטוב, שזה דבר שבונה את העתיד. איפה ראית את זה? איפה ראית את זה?
רגשי הצדק מוצאים מסירות גם ביחס לבעלי החיים, כאשר יעתה לגדולי עולם. גם אנחנו לא...
כן, כמו שראוי לאנשים גדולים. להרגיש ככה. להרגיש בעיה, מה אתה לוקח פה בהמות, אוכל אותם, זה לא יפה. וזה אני לא מבין, זה דבר שממש מקומם אותי. אפילו ראיתי באיזה מקום, מקום של... לא רק מתורבת, ביהודה ושמעון, מקום כאילו זה... עושים שמוכרים שמה בשר של חיות, איילים, צבעים. לא של בשר. זה ממש, אתה מבין, זה ממש, זה סתם. זה סתם. זה סתם. איזה אייל, יש איזה חיית, אייל. הוא כמו צבי גדול כזה. בשביל אתה צריך את זה? מה, זה תורם לך לתזונה? אתה לא צריך את זה. בשביל מה זה טוב? זה סתם צורה. זה ממש תרבות עשב, זה תרבות דום, שאסור לתת להיכנס לפה. צריך לאכול, ילדים, אומרת לילד, תאכל מרק עוף, זה יחזק אותך, יחסן אותך. בסדר, הבנתי. אבל מה, הוא צריך את כל מיני גוונים. ההתעסקות שמעבר לתזונה, מה שמעבר לתזונה. ההגזמה בזה, זה שעושים מגזימים, זה מעבר לתזונה הנצרכת. זה יוצר שחיקה מוסרית מאוד גבוהה. זה סוג של שחיתות. זה לא טוב. זה מה שאומר, זה כך ראוי שאדם יסלוט מזה. אדם מסתכל, זה יקבל סלידה, מה זה לא, זה לא, זה לא לעניין, מה צריך את זה בכלל?
לא דווקא בגלל שזה סביר בחיים.
כן, מה אתה צריך? נגיד אדם יודע מה רעב, הוא מי אמר שחייב לאכול בשר? הוא לא חייב לאכול בשר, תבדוק. אם באמת זה מחזק אותך, אתה רואה שזה טוב, פעם בכמה ימים לאכול בשר כי זה מחזק את הגוף. בסדר גמור. אבל תרבות של שלוש מנות בשר. למה אתה צריך שלוש מנות בשר? אתה לא צריך את זה, אין לך צורך. אכלת כבר, בסדר, ברוך השם. אני לא חושב שיש רופא שאומרים שצריך פעמיים ביום בשר. לא נראה לי שיש דבר כזה. אפילו פעם ביום זה... זה מספיק. זה גם לא בריא. אז נגיד, אפשר עוד... לפעמים באמצע השבוע צריך בשר, אבל לא... זה חשוב מאוד לאזן את זה. מאוד, מאוד, מאוד. זה גורם יצרה מאוד מאוד גדול. יצרה מאוד גדול. אתה רואה, זה גורם, זה שאדם, טוב, אם פעם ביובל אדם עושה מסיבה, אבל זה שזה חלק מהחיים, זה נהיה, זה מאוד, זה עוצר אטימות נפשית. זה עוצר סוג של אטימות נפשית, זה לא טוב.
ושבת.
בסדר, אבל זה בגלל שזה שבת. גם בשבת, אפילו גם בשבת, אמרתי, גם בשבת צריך לשים לב, אתה לא מאבד את ההשתנות. על תרישת השבת. כן. כן. בדגים זה פחות בעיה. דגים אפילו לא שוחטים. דגים זה כאילו היחס או יותר פשוט אפילו. כן. כאילו בדגים המהר"ל אומר שבאיזשהו מקום כמעט אין פה פרט. כלומר שבדגים לפרט הדג כאילו אין לו זהות. כאילו. הוא חי בלהקה. זאת אומרת שדגים זה עוד יותר קל, זה כאילו ממש יצור קל. כן, זה כמו, זה גילוי חיים נמוך יותר.
האדם הראשון, נעשה לפחות
דגים
או על בשר?
לא יודע. לא יודע. כן, נכון. טוב, רק נסיים את הפסקה הזאת. משום כך, היו איסורים של רבי כשהוא אמר לעגל, לכך נוצרת, אתם מכירים את זה? מפורש. שהאדם הגדול והקדוש ביותר ראוי לשים לב לכל הרגש המרומם וקדוש, על פי שאין העולם כדאי לו, מקום כבר צריך לתת לו מקום. נכון שזה לא אומר עכשיו להרוס את המשחטות, אבל צריך להרגיש רגש קצת. אלא שאם הידיעה שהמוסר הכללי שיבוא מחזסות את החשבון, שבסופו של חשבון, בסוף זה תורם לי להיות יותר חזק ולעבוד את השם, ועל ידם תעשה אנושות דרכה להשתלמות אלוקית עומדת ומחכה, בזמן יותר מרווחן יותר חזק, וזה מכריע לדחות המוסר, וצריך לעשות את החשבון. באמת יש לנו סלידה מסוימת בעכשיו מאכילת בשר. אלא שבסוף הדבר, אם לא, אני לא אהיה מספיק חזק, וזה יגרום לי חולשה, ואני לא אהיה מספיק איתן וכוחותיי. טוב, אז זה מצדיק את זה. בשביל טובת האנושות הכללית, ובסוף הדבר גם בעלי חיים ירוויחו מזה. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם. בהצלחה, יום טוב.